קשת כל שידורי תורה, יום שלישי, שיעורים בהלכות שביעית מפי הרב ברוך גידי.
שלום, בשיעורנו היום נעסוק במלאכת הזמירה, והיא אחת המלאכות שהיא ודאי אסורה מן התורה. ככתוב בתורה ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שדך לא תזרע וחלמך לא תזמור. רבים עסקו בשאלה הזאת של מלאכת הזמירה, בעיקר בדורות האחרונים, כיוון שהמלאכה הזאת היא מאוד חיונית בכל האילנות, בעבודה השוטפת של העבודה, בעיקר במטעים, בעיקר בגפנים, שם למלאכה הזאת יש ערך חשוב. בגמרא במסכת מועד קטן נאמר, רב אמר אפילו תימא רבנן, אבות עשה רחמנה התולדות לא עשה רחמנה, לכתיב בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע וחלמך לא תזמור. מחדי זמירה בכלל זריעה ובצירה, מחדי זמירה בכלל זריעה ובצירה בכלל קצירה, למה הלכת הכתבינו רחמנה? כיוון שהרי זמירה היא בכלל זריעה, זה אותו דבר, זה אותו רעיון, וגם קצירה בכלל בצירה, אלא למה הלכת הכתבינו רחמנה? אומרת הגמרא, לממרא דהני תולדות ודמחייב אחרינאי תלא מחייב, דהיינו שמדאורייתא יש חיוב בשביעית רק ארבע המלאכות האלה של זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. וכמובן ענייננו המרכזי הוא בהגדרת הקצירה האסורה בתורה, סליחה, בהגדרת הזמירה האסורה בתורה. את זה אנחנו ננסה לברר היום, מה בדיוק גדר הזמירה האסורה בתורה, ולאור זה להבחין כמה הבחנות. אם כן, חייב כבר להגיד עכשיו בתחילת דברינו שאנחנו נעמוד על כמה עקרונות יסוד, כשההשלכות הממשיות הלכה למעשה, אני, מי שיש לו צורך בזה, אם בגינת הנוי שלו ואם הוא חקלאי, ודאי ודאי צריך לשאול מורה הוראה ממש בצורה ספציפית. אנחנו ננסה כיום כרגע רק לעלות על הנקודות העקרוניות, שזה פחות טיפול פרטני בכל פרט ופרט בענייני זמירה. כאמור, יש מקום לדון בשאלה מהי אותה זמירה שהתורה אסרה אותה, וכאן יש לנו בראשונים כמה פירושים שכדאי לשים לב עליהם. במסכת מועד קטן בדף ג' עמוד א', שם נאמר בגמרא מבואת ברייתא, אין לי אלא זירוע וזימור, מניין לניקוש ולעידור ולכיסוח? תלמוד לומר, שדך לא, כרמך לא. לא כל מלאכה שבשדך ולא כל מלאכה שבכרמך. מניין שאין מקרסמים ואין מזרדים ואין פסגין ואילן, תלמוד לומר שדך לא וכו'. והגמרא מגיעה בסופו של דבר למסקנה, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. יש כאן שתי פעולות שצריך לשים לב עליהן, שהברייתא דיברה עליהן, הזימור שהוא אותה זמירה דאורייתא, שמיד נסביר, והכרסום, מקרסמים, כתוב גם שם שלא מקרסמים, אבל בגמרא משתמע שהאיסור הזה הוא רק דרבנן. זה רש"י שם במקום מסביר, זימור מחתך ענפים יבשים של גפן. לעומת זה, כשהוא מפרש מקרסמין, היינו זימור, אלא שכרסום שייך באילנות. אם כן, לדעת רש"י, ההבחנה הבסיסית היא בין גפן לבין אילנות, שבגפן הפעולה אסורה מדאורייתא, ובשאר אילנות הפעולה אסורה מדרבנן. כך לכאורה קצת משתמע מלשונו של רש"י, כך דקדק בדבריו גם החזון איש שעוד נדון בו להלן. זה אם כן פירוש אחד בסוגיה. במסכת שביעית פרק ב' משנה ג', שם כתוב מסקלין עד ראש השנה, מקרסמין, מזרדין, מפסלין עד ראש השנה, והפירוש שם שכל פעולה שאינה אסורה מן התורה בעצם מותרת בעשייה עד ראש השנה. פעולות שאסורות מן התורה מצד דין תוספת שביעית אסורות כבר לפני כן, לפחות בתקופה שנהגה דין תוספת שביעית, כמו שהסברנו באחד השיעורים הקודמים. שם גם כן הרש בפירושו למשנה, מפרסם כרשי, מפרש כרשי. שם רשי, הרשי כותב מקרסמין, מלשון קרסמו הנמלים, והיינו זימור, אלא שלשון קרסום באילן, וזימור בקרם, מלשון זמורות שמחתך ענפים של גפן. כך מסביר הרש שם. לעומת זה, הרמב״ם בפירוש המשנה שם, מפרש מקרסמין בצורה אחרת לגמרי. לכרות השיבולת ביד ולהניח התבן, והוא כמו מחרסמין. זאת אומרת, שם איזה פין פעולה שלא קשורה בכלל לעינינו, זה מין הפרדה בין השיבולת לבין, לבין התבן. כך יוצא לכאורה לדעת הרמב״ם. ואם כן, לדעת הרמב״ם אין קשר בכלל בין הזמירה שמופיעה במשנה לבין שמופיע באותה ברייתא לבין הקרסום שמופיע במשנה. הקרסום לדעתו נוגע לשאלה אחרת לגמרי, ויש לזה כמובן השלכות גם לעניין מעשה. על המשנה במסכת שביעית שמופיעה גם בסוגיה בבבא בתרא דף פ' עמוד ב', ששם כתוב אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה. רבי יהודה אומר כדרכו אסור, אלא מגביה 10 טפחים וקוצץ, או גומם מאים הארץ. דיינו שממש הותך סמוך ממש לקרקע. מסביר רשבם שם שהאיסור לקצוץ בתולת השקמה בשביעית, מפני שהיא עבודה, שיגדל יותר, וכתיב וחרמך לא תזמור. אם כן, מדעת רשבם רואים שיש כאן איסור תורה של זמירה, אף על פי שמדובר כאן בבתולת השקמה, ולא מדובר כאן בקרם. וכך יוצא מתוך דברי הרשב"ם שם, כך יוצא גם מתוך דברי הרשב"א שם בסוגיה, ועוד ראשונים שמשתמע מהם שהאיסור בזה הוא איסור דאורייתא. וזה עד כדי כך די ברור שם, כי כשיש מצב של ספק, אומרת הגמרא שם שכך לגבי שביעית, כך מסביר הרשב"א שם, אני מצטט מתוך דברי הרשב"א שם, כך לגבי שביעית איסור ההוא לא עבדי על מידי דמספקלן אם מעלה ל וכו'. זאת אומרת, אם יש פעולה שיספק אם היא מועילה לאילן או לא, מועילה לעצמך או לא, בשביעית צריכים להחמיר. מה יש משהו רואה בזה, גם אם מדובר בתולת השקמה, שהיא לא קרם, בכל זאת הוא רואה בזה ספק של איסור תורה, ולכן מחמירים. אז אם כן, יוצא מן הראשונים האלה, שהם סבורים שאיסור זמירה בעצם בשביעית, כולל בתוכו לא רק קרם, אלא גם שאר אילנות. וכך גם משתמע מדברי הרמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל פרק א' הלכה ב', שם הרמב״ם כותב אינו לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה, ואחד הקרם ואחד של האילנות. אם כן, ברמב״ם כתוב בצורה מפורשת שהדין הזה נכון הן לקרם הן לשאר האילנות. האחרונים התלבטו ונחלקו ביניהם בהבנת דעת הרמב״ם. רוב האחרונים הבינו בדעת הרמב״ם שלדעתו איסור זמירה קיים גם מדאורייתא, קיים גם בשאר אילנות. כך סבור עגלי טל, כך סבור מנחת חינוך, כך סבור בספר השמיטה, הרב קוק בשבת הארץ, ועוד רבים מן האחרונים. החזון איש, בעקבות דברי רש"י שהבאנו קודם, ממסכת מועד קטן דף ג', שחילק בין זימור לבין קרסום, שזימור זה בגפן, וקרסום זה בשאר אילנות, כך ראינו גם ברש. והסוגיה קובעת בפירוש שרק זימור הוא דאורייתא וקרסום הוא דרבנן, אז יש, כמו שאמרתי, רבים מהאחרונים, החזון איש טען בעקבות הדברים האלה, שלדעתו בהבנת העניין, אז רק זמירה אסורה מדאורייתא, אבל שאר הזימורים בשאר האילנות זה יהיה רק מדרבנן, ורק בקרם זה דאורייתא. לשיטת החזון איש כמובן צריך להגיד שמה שכתב הרמב״ם, והוא טוען את זה גם בדעת הרמב״ם, והוא צריך להגיד לפי דבריו שמה שכתב הרמב״ם שאחד שאר אילנות ואחד הכרם ואחד שאר אילנות, שזה לדעתו בא להשוות כרם שאר אילנות לא לעניין איסור זמירה אלא לעניין איסור קצירה ובצירה. מה שכתוב שם בסוף אינו לוקח מן התורה אלא על הזריעה או על הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה, אחד הכרם ואחד שאר אילנות, לדעתו ההשוואה של כרם שאר אילנות היא רק לעניין קצירה ובצירה, אבל לא לעניין הזמירה, כי זמירה היא אופיינית דווקא לגפן. מיד נסביר מה בדיוק ההבדל בין זמירה בגפן לזמירה בשאר אילנות, לדעתו של החזון איש. החזון איש כתב שכל זימור צריך דקדוק וחוכמה, וכל זימור שהוא לא על צד הדקדוק עושה אפילו גרעון בפירות. בשבת יש לחייב גם זה משום זומר, כי בכל זאת כל מה שמועיל להצמחת האילן, גם אם הוא מזיק לאיכותו של הפרי וכו', זה לא רלוונטי, כי בשבת מה שחשוב לנו זה מה שעוזר להצמיח. אבל לעניין שביעית, כיוון שזאת לא דרך עשיית המלאכה, ואם הוא התכוון לדברים אחרים, אז אם הזימור אינו בתנאי הזימור הצריך על פי חוכמת הנטיעה וגורמים הפסד באיזה עניין, זה נקרא לכאורה לדעתו דבר שקשה לאילן, ולדעתו יכול להיות שאין בזה איסור בזימור של דאורייתא. ייתכן שהיסוד לפי שיטת החזון איש בעניין ההבדל בין זימור בגפן לבין זימור בשאר אילנות, כפי שאמרנו כאן, שיכול להיות שזימור באילן באמת בגפן דורש איזושהי דקדוק משמעותי, ייתכן גם שזה קשור לנקודה אחרת, והיא מה מגמת הזמירה. ייתכן שלדעת החזון איש, זימור שעשו מן התורה, זה רק זימור שמועיל להצמיח פירות בצורה טובה יותר. אבל כל זימור שהוא לא עוזר לפירות, אלא להצמיח את העץ וכו', זה לא הזימור שאותו עשרה התורה. כי מה שהתורה עשרה דווקא זימור, ולא עשרה נטיעה, למה התורה לא הזכירה נטיעה בפירוש? ייתכן שנטיעה היא באמת, כמו שהסברנו כבר באחד השיעורים הקודמים, נטיעה היא משהו של טווח ארוך. וזימור הוא דבר שעושים, ובגפן זה אופייני שעושים את הזימור בגפן כדי להוציא פירות, כדי לקבל פירות טובים יותר כבר בשנה הקרובה. וייתכן אם כן שזה ההבחנה המשמעותית בין זימור בגפן לבין זימור בשאר אילנות לדעתו. כאמור, זאת שיטת החזון איש שהוא מחלק כך. כפי שראינו, דעת הרמב״ם בפשטות היא לא כזאת, דעת כמה וכמה ראשונים היא לא כזאת, ואחרונים רובם נטו להחמיר בעניין הזה. נדון לרגע בנושא של קיצוץ ענפים יבשים מן האילן כדי לעזור לו לצמוח בצורה טובה. אז יש ככה, מדברי רש"י במסכת שבת דף ג עמוד ב וכולי, משמע שכל זמירה לצורך הצמחה, כל מה שעוזר להצמיח, זה חלק מהזמירה שאסורה. ולכן יכול להיות שגם פעולה כזו של קציצת ענפים יבשים מן האילן, זה חלק מן הזמירה שאסורה מן התורה. אבל בדעת הרמב״ם יש, העגלטל במלאכת זורע באות ד' כתב, שלדעתו של הרמב״ם זמירה של קציצת ענפים יבשים היא רק אסורה מדרבנן. כי מה שעשו מדורייתא לדעתו, זה רק אותה קציצה במקום ידוע, שמחתכים את האילן במקום ידוע, ככה רמב״ם מדגיש כמה פעמים, שזה עוזר להצמיח את האילן ואת הפירות, זה הדגש. לדעת הרמב״ם לא כל דבר שעוזר להצמיח את האילן הוא זמירה, אלא רק קציצה במקום ידוע, שהיא איזו מלאכה חקלאית מאוד מסוימת ומאוד מקצועית של המקצוענים, היא זאת שעושה את הפעולה הזאת לאיסור זמירה, ולכן הקלטל טוען שלדעת הרמב״ם קיצוץ ענבים מבשים שעוזר להצמיח את האילן, זה לדעתו באמת רק איסור דרבנן. במאירי במסכת מועד קטן הוא כותב כך, שם מדף ג' הוא כותב, וכן באילנות עם כרסם, והוא שחתך הענפים היבשים מן האילן או מן הגפנים שלא יכחישו את האילן או את הגפן, או זירד והוא שהיו ענפים יותר מדי באיזה מקום שבאילן וצריכים לחתוך אף על פי שאינן יבשות וכו', הוא טוען על זה, אומר כמובן שזה איסור דרבנן. אז מהמאירי רואים שהוא לא מחלק כמובן בין אילנות לבין גפנים, הוא אומר בפירוש שאם כסם חתך ענפים יבשים מן האילן או מן הגפנים, כן? מדברי המאירי נראה ש חיתוך ענפים היבשים זה באמת רק איסור דרבנן, כי יכול להיות שזמירה באמת יש בה איזושהי משמעות של לעזור לפירות לצמוח בצורה טובה יותר וכולי, זה הפעולה שהיא חיתוך הענף במקום מסוים, הפעולה המקצוענית היא איסור דאורייתא. לגבי חיתוך הענפים היבשים מן האילן, כדי שלא יחישו את האילן וכו', זה לדעתו רק איסור דרבנן, כפי שיוצא כאן מדברי המאירי הזה, ואם כן ייתכן מאוד שזה קצת עוזר לנו להבין את הדברים בכיוון שהעגלי טל דיבר עליו. בהקשר הזה אני רוצה כרגע לעבור לדבר על דברים שחידש הרב קוק בשבת הארץ בנוגע לזמירה. והרב קוק מדבר על זה בכל מקומות, גם בתשובה במשפט כהן סימן סמך זין, גם בספרו שבת הארץ בגוף הספר, גם בקונטרס אחרון באות י' א' בסימן י' א' הוא כותב, ואני אקרא כמה קטעים מתוך דבריו. הזמירה הנהוגה אצלנו, הוא כותב, דהיינו שקורטין את כל הענפים ומשאירים רק את גוף הגפן, נראה שאינה הזמירה אסורה מן התורה, אלא היא מהתולדות. ונראה שהיא הפיסול שעליה מדובר במשנה, בפרק ב' משנה ג', מפסלין עד ראש השנה, שחותכים כל הענפים שבאילן כדי שיתאבא. וזהו טוען שזה רק איסור דרבנן, והוא אומר ככה, לפי דברי המומחים בדבר, אינה באה הזמירה הזו הנהוגה בזמננו, שהיא קציצת כל הענפים, להרבות את הפירות ולהשביח את האילן, כי אם כדי להאריך קיום האילן, על ידי קציצת הענפים שהם מנקים את לחותו. זאת אומרת, בעצם, אם עושים זמירה שהיא קיצוץ של חלק מהזמורות, עד נקודות מסוימות, עד העיניים שנמצאות על הענפים, זה באמת כדי להצמיח בצורה טובה יותר את הפירות, או להשביח את יסוד האילן, אבל אם זה רק כדי להאריך את שנות חייו של האילן, על ידי זה שקוצצים בסוף העונה את כל הענפים, ומשאירים רק את גוף הגפן, זה לדעתו, זה רק נועד להאריך את קיום העץ, וזה, אין בזה איסור דאורייתא לדעתו, וכיוון שלדעתו אין בזה איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן, אז יש לומר שזה בכלל לעוקמי אילנה, כיוון שלדעתו הפעולה הזאת היא פעולה של הגנה, ושל רק הערכת ימי האילן, אז זה נחשב בכלל לעוקמי אילנה, ואפילו איסור דרבנן אין כאן. טוב, זה אחת הנקודות שהוא מדגיש בעניין הזה, והוא רוצה לדקדק את הכיוון הזה גם מפירוש הרש בפירוש המשנה בפרק ב' משנה ג', שכבר ציטטנו ממנו לפני כן, שלגבי לקרסם, שהיינו זימור אלא שלשון קרסום באילן וזימור בקרם, אז הוא אומר שמחתך ענפים של גפן ושנוטל כל הענפים, דהיינו שהוא באמת מבחין בין לקחת לחתוך ענפים לבין ליטול את כל הענפים. שלחתוך ענפים זה הזימור האסור, אבל לחתוך את כל הענף זה לדעתו זה לא בכלל זמירה, אלא בכלל עניין של פעולה של שימור על העץ, ופעולת שימור על העץ היא פעולה שלדעתו אסורה רק מדרבנן, ואם זה בכלל נחשב לעוקמי אילנה, כמו שנסביר גם בשיעור בשבוע הבא בעזרת השם, לגבי ההבחנה בין לעוקמי לבין לעברויה, אז יכול להיות שהפעולה הזאת אפילו מדרבנן לא תהיה אסורה. בעניין זה אני רוצה רק ברשותכם להביא לפניכם כמה דברים בסיכום הנקודה הזאת. כך כותבים באנציקלופדיה תלמודית בערך זומר, בסיכום פרט מסוים שעסקנו בו, אז הוא כותב שם כך, בזמירה עצמה יש מאחרונים מפרשים ששני אופנים הם. יש זמירה של קציצת ענפים יבשים, והוא כמו מנקש בזרעים, שעוקר הסבעים הרעים כדי שהטובים יצמחו יותר, ויש שקוצץ וחורט במקום ידוע, כדי שיתחזק כוחו ויתן פריו ביתו לרוב, והוא מסדר של נטייה. כמובן הדבר הזה האחרון, זה מה שהסברנו, שיכול להיות שזה המחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, שלדעת רש"י כל קציצה ואפילו שענפים יבשים היא זמירה, בעוד שלדעת הרמב״ם ייתכן שרק קוצץ וקורט במקום ידוע, כדי שיתחזק כוחו ויתן פריו ביתו לרוב, זה לדעת הרמב״ם רק זה יחשב הזמירה דאורייתא, ואפילו תמכנו את העמדה הזאת לכאורה בשיטת המאירי שמחלק בין הדברים בעניין זה שקציצת ענפים יבשים לדעתו באמת זה רק איסור דרבנן. ובהמשך כותב שם באנציקלופדיה, ויש מאחרונים שכתב שיש מין זמירה אחר והוא שקורטים את כל הענפים ומשאירים רק את גוף הגפן, ותכליתה לא להרבות הפירות ולהשביח את האילן, אלא כדי להאריך קיומו של האילן על ידי קציצת ענפים שיונקים את לחותו. זה כמובן מה שהבאנו בשם הרב קוק כרגע, שלדעתו זאת לא הזמירה אסורה מן התורה. גם הרב קוק במסקנה כותב, ועל כל פנים אין ראוי לסמוך על זה, כי אם במקום הפסד גדול ושעת הדחק שאי אפשר בעניין אחר, ואם כל זה היכן שאפשר ראוי ליתן לפועלי ישראל אותן עבודות המותרות בלא פיקפוק, ועל כל פנים שאין עליהם שום חשש דאורייתא, לאותם הסומכים על היתר הפקעה על ידי מחירה נהוגה, ומלאכות כאלה שיש בהן חששו של איסור, ובייחוד חשש איסור מלאכה של תורה, נכון לתת אותם לחלק הגויים, שכפי הנהוג עכשיו עובדים גם הם במושבות ישראל. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, בגלל שיש ספק, כדאי שאת הדברים האלה לתת לגויים. אותו דבר גם החזון איש כותב, שאותו חילוק שהוא עשה בין דורייתא לדרבנן, בין כרמים לבין שאר עצים, אז הוא אומר שם בסימן כ"א באות י"ז, הוא אומר שכל מה שהוא התיר הוא דווקא כשיש חשש שימות כל העץ או ייפסלו כל הפירות, אבל בלי זה אין להקל, ויש לשקול כל עבודה ועבודה אם יש בזה חשש שימות העץ, וכל שאינו אלא הרווחה אסור, ואם אפשר להסתפק פעם אחת אסור לעשות שתי פעמים וכו' וכו'. שם הוא גם כן בעצם כל החילוקים האלה שחילקנו בעצם נתונים בספקות ולא בהכרעות ברורות. אם כן, למסקנה יש לנו כרגע בעצם שני חילוקים מרכזיים, או חלוקה בין כרם לבין שאר אילנות, כפי שכותב כאן החזון איש, כשגם לדעת החזון איש יש לזכור שכתבו כמה אחרונים, שאין להגיד שדווקא אילן, אלא דווקא גפן, אלא כל אילן שגם מבחינת תפקודו דומה לגפן, כמו שכותב בספר משפט הצדק, דכל אילן שדומה לגפן, כגון קיווי, יהיה בו איסור זמינה מן התורה. כבר בארנו שהגיזום בעץ גפן שונה מהגיזום שאר אילנות, וכמו שכתב החזון איש, ממילא כל שהעץ דומה לעץ גפן, יהיה בו איסור זמינה מן התורה, ויפרט כמובן שיש הרבה דעות שסוברות שאין חילוק בכלל בין גפן לבין שאר אילנות. אז כאמור יש לנו עמדה אחת של החזון איש שמחלקת בין גפן לבין שאר אילנות, עמדה שנייה של הרב קוק שמחלק בין סוגי הזמירה השונים לגבי חיתוך כל הענפים, או אם דובר בחיתוך חלק מן הענף שעוזר באמת לתועלת הפרי של אותה שנה. מה שאין כן בשאר האילנות, שהפרי בדרך כלל בא לענף אחר, אז יכול להיות שבזה לא יהיה בזה איסור. למעשה יש בתחומין, בתחומין א', ממאמר של הרב דאום זיכרון לברכה, הוא היה רבה של רמת מגשמים, והוא מביא כמה דברים שנאמרו בחוזרים של הרבנות הראשית, וכך הוא כותב שם: בהוראות הרבנות הראשית מובאים שני החילוקים שהזכרנו, בצורת הזמירה ובסוגי העצים, וגם חילוקים בין מטרות שונות של גיזומים וזירודים. לגבי גיזום נכתב, גיזום עצים בשמיטה יעשה רק בשנים הראשונות לגידולם, במידת הנחיצות לעיצוב צורת העץ, וראוי לעשות זאת בשינוי צורת החתך. ואילו לגבי זמירת כפנים נכתב באותו חוזר, זמירת כפנים כשזה נעשה לשם הערכת קיום העץ, והיינו שכל הענפים נקצצים, זה על פי שיטת הרב קוק כמובן, צריכה לעשות בשינוי בצורת החתך. בחוזרים יותר מאוחרים, כשנסו לפרוץ יותר גדול, אז מקדימים לאופציה הזאת, שזה יעשה אופציה טובה יותר לדעתם, שזה יעשה על ידי גוי. כמובן כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה במקום שיש היתר מחירה. אם לא מכרו את הקרקע, כמובן כל הפעולות האלה אסורות לפחות מדרבנן, ואין להתיר אותם בכלל. בהוראות אחרות שכתובות שם, אנו מתקרבים לעונת צמירת כפנים, וזו אחת המלאכות דאורייתא, ולכן הצורה הנאותה ביותר זה לעשות על ידי גוי. אם הדבר בלתי אפשרי, ראוי לא לזמור במזמרה, אלא ללחוץ בעונת הזמירה על ידי צוות, לחיצה חזקה במקום המיועד לחתיכת זמורה. זה גורם להפסקת היניקה של הזמורה, והיא הולכת ומתייבשת מאליה במקום לחיצה בעלה, ובחודשים אדר ניסן יפריד הזמורה היבשה בעזרת מזמרה. והוא נותן עוד, נותנים שם עוד הנחיות, נוסף למספר העיניים שמשאירים בשנה רגילה, לפחות או להוסיף עין אחת מרגיל בכל השנים. ואת החתך יעשו בצורה אלכסונית, במקום חתך ישר, כפי שרגילים בשנים רגילות. טוב, יש פה עוד כל מיני הצעות. אנחנו, אמרתי כבר בתחילת הדברים שלנו, שהוראות ממש מעשיות, יש להתעדכן אצל פוסקי הלכה. אנחנו מדברים כרגע רק ברמה עקרונית, שיש לנו כאן שתי הבחנות יסודיות בעניין הזמירה. ועכשיו אני רוצה להתייחס לעוד כמה נקודות, 3-4 נקודות בסיום הדברים. דבר ראשון, נעסוק קצת בזמירה בירקות. הרמב״ם בפרק א' פרחת את ו' פוסק, הוא מותר למרס באורז בשביעית, אבל לא יקסח. ומסביר שם הרב קוק פירוש שמותר להשקות שדה אורז השקעה יפה ולערב את המים באפר, ונראין הדברים ששדה אורז צריכה היא השקעה כזאת שאם לא יעשה כן ימותו הזרעים לגמרי. בהמשך הוא כותב, אבל לקסח אסור אפילו לא צריך מוצאי שביעית, אפילו ימותו הזרעים על ידי מניעת הכיסוח ולא יצמחו, מפני שהכיסוח הוא הזימור האמור בתורה, ואי אפשר להתיר אותו במקום הפסד, לא תזמור, מתרגמין אני לא תקסח. אז לדעתו של הרב קוק, גם זימור אסור גם בירקות, כיסוח בירקות, באורז, בדברים כאלה, כל דבר שעוזר לעץ או לפרי לצמוח בצורה טובה יותר, זה לדעתו כלול באיסור דאורייתא. כמובן לפי חזון איש, שאומר שהזימור הוא פעולה ייחודית לגפן, מסתבר שהזימור הזה לא יהיה אסור באיסור תורה. וגם בספר השמיטה פוסק, וכמו כן אין קוטמים את מיני הזרעים והירקות והורדים כדי שיתגדלו ויתאבו, וכן לא יחתוך העלים או הבדים הרעים והמקולקלים על הירקות והשושנים וכל הדומה, כמו שאמרנו באילן. ונראה שגם זמירה בזרעים, ירקות ודשאים, הרי זה מן התורה כזימור באילן, אם רק זמירה זו מועילה לגידול. אז אם כן, הוא אומר בפירוש, כל דבר שמועיל לגידול, גם זה בירקות, יש בזה איסור דאורייתא. נדון בנקודה נוספת שקשורה לדלדול, אם עצים נטועים בצפיפות, ורוצים לדלל אותם, כדי שיוכלו לצמח בצורה טובה יותר. וכאן הרמב״ם פוסק בפרק א' הלכה י"ח, הקוצץ אילן או שניים לעצים, הרי זה מותר לשרשן. קצת שלושה או יותר זה בצד זה, לא ישרש. שרם מתקן את הארץ. אלא קוצץ מעל הארץ ומניח שורשיו בארץ. אז כאן הרמב״ם פוסק את הדין הזה בהקשר אחר של ניסיון להחליק את השדה. אם הוא רוצה לקצוץ אילן או שניים לעצים, כדי להשתמש בהם לעצים, אז זה מותר לדעתו. אם זה שלושה, זה חשוב, אסור, בגלל שזה נראה כמתקן את הארץ. ודקדקו האחרונים מדברי הרמב״ם הללו, שכל ההיתר בזה הוא לא בשביל לדלל כדי שהעצים יצמחו בצורה טובה יותר, כמו שפרשו חלק מן הראשונים שם על המשנה הזאת, אלא רק אם הוא צריך לשרוף את העצים האלה, אם הוא צריך את העצים לשריפה. אבל אם הוא צריך לדלל כדי שאילן שאחר, דיינו אם יש שלושה ארבע אילנות צמודים, הוא רוצה להוציא אחד כדי שהם יצמחו צורה טובה יותר, זה לדעתו, לפי הדקדוק הזה שרצו לדקדק מלשון הרמב״ם, זה באמת יכול להיות שזה יישאר באיסורו. אבל יש כמה ראשונים אחרים, פיית השולחן בסימן כף, סיב קטן מבב, טוען זה בעצם מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרש, וכך גם משתמע מהרב קוק שיש בזה מחלוקת. ואם הוא מתכוון להצמיח על ידי זה שהוא עוקר עץ אחד לגמרי, שעץ שני יהיה לו יותר מרחב ויותר מרחב יניקה שיוכל לצמוח, ייתכן שבזה אין איסור זמירה לדעתם. ויכול להיות שלדעתם, כמו שהם אומרים, שאין זימור אלא כשעל ידי עבודה זו עצמה גדל לאילן. אבל מה שמרוויח המקום בשביל האחרים על ידי זה שעוקרם, וממילא יש מקום שיתגדלו ורק מסיר הדחק שלא יניח מקום שיגדלו, בזה אינו זימור וכו'. לכן לדעתם יכול להיות שדלדול של האילנות מסביב, יש מקום להקל בזה. אנחנו נוסיף רק עוד דיון אחד, אם מדובר בגיזום לעצים כדי לסכך את סוכתו וכולי, אז יש הרבה ראשונים סורים שכל גיזום שאין בו כוונה לצימוח העץ ונעשה כדרך הדיוט ולא מעשה אומן, אין בו איסור זמירה בשביעית, ואם ניכר שהוא לא עושה את זה, לא חותך אותו במקומות שיכולים להועיל לאילן וכו', אם הוא ניכר שהוא רק חותך לפי, לצורך השימוש, זה בסדר, אם כי בתוספות בסנהדרין דווקא בא, וקצת משתמע שההיתר הוא דווקא כשברור שזה מזיק לעץ, אבל כאמור בעצי סרק רבים הקלו יותר מזה, שכיוון שיש רבים מן האחרונים שטוענים שבעצי סרק כל איסור זמירה אין בו איסור דאורייתא, אז יש מקום לסמוך על זה, שאם אדם עושה את זה באופן שלא מועיל לאילנות, יש מקום להקל. מאותה סיבה, רבים גם נוטים להקל לגזום עצים או ענפים שמפריעים מעבר מסוים, כיוון ששם בדרך כלל קוצצים את הענפים רק לצד אחד, לאותו צד של המעבר, לצד השני לא עושים את זה, אז ברור שאין כאן מגמה של זימור, של הצמחה, יש בזה מקום להקל. ולבסוף, רק הנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר שעסקו בה גם כן האחרונים, זה לגבי מה שנהגו בגידול הערבות, שגוזמים את האילן בט"ו באב ולא משאירים עלים כלל, ומשקים פעמיים בשבוע כדי שבסוכות יהיו בעץ הרבה ערבות נאות, ובהדסים שורפים את העץ כדי שיצאו הדסים משולשים. כמובן שאסור לעשות את זה בשנת השמיטה, שהרי זה עבודת האילן. בדיעבד אם עשה כן, כמה פוסקים פסקו שמותר להשתמש בדסים וערבות האלו. בחזון איש משתמע שמותר גם למצוות ארבעת המינים. בספר אור לציון הוא המליץ שטוב שלא להשתמש בהם לצורך מצוות ארבעת המינים שבלולב. ברב דאום זכרונו לברכה פוסק בעניין הזה באותו מאמר שלו בתחומין, הוא כותב כך: שאלה מעשית שתעוררה היא שריפת הדסים לצורך הצמחת בדים משולשים. יש האוסרים מטעם שזוהי דרך זמירתם, ולכן לפחות מדרבנן אסור, ולכן בגינו אתנו יש לאסור, אבל מי שמגדל לצורך פנסה כמות גדולה של הדסים, ובלעדי השריפה יגרם לו נזק אם ימכור את קרקעותיו לגוי, יגרם לו נזק, אם ימכור את קרקעותיו לנוכרי, לכאורה נראה לו שיש מקום להתיר. אבל כאן כמובן זה רק בהסתמך על יתר המחירה, וכאמור מי שיש לו את זה ברמה חקלאית, כל הדברים האלה יש לשאול שאלת רב לפני שעושים את זה, צריך לדון ולהתיישב וכל דבר בעניינים האלה בנוגע להלכה למעשה. עד כאן, אם יש השם שבוע הבא, ניכנס להבחנות היסודיות בין מלאכות שהן מותרות לאוקמה לאברויה, החלוקה הזאת, ועד אז היו ברוכים. שלום.